שוב, אנחנו בדרך כלל רגילים, לומר שהייתה בעיה חברתית, כאילו, שזה רבי עקיבא משום מה, הייתה להם בעיה חברתית, וזה מה שיצר את הפילוג הזה, את המגפה הזאת. דבר שהוא קשה מאוד לעיכול, הדעה הזאת, ההשקפה הזאת, שבאמת תמיד רבי עקיבא נהגו זלזול אחד בשני, היא השקפה מאוד מוזרה, כי שתי סיבות. סיבה ראשונה, מדובר על תנאים. זה לא אנשים פשוטים, זה עולם התורה באמצע תקופת התנאים, זאת אומרת, קצת אחרי חורבן בית שני, פשוט נשבר ומתרסק לחלוטין. מה, כי באמת היה להם בעיות חברתיות? מדובר על מלאכי עליון. זה אחד. ובית, רבי עקיבא, אנחנו יודעים שזה, מה זאת אומרת, זה, 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 זה בדיוק היה העניין שלו, נכון, של אהבת חברים. אז הוא דווקא זה שבאמת אצלו במשמרת שלו, מגיעו לכזה שפל. הוא לא, כן, היה שם כדי לעצור את את הצונמי הזה. אז אנחנו נרצה קצת להעמיק יותר במה זה אומר, שלא נהגו כבוד זה בזה. נעסוק קצת נקדים אולי הקדמה קצרה על אהבת רעים בכלל. יש באהבת חברים, יש עשה ולא תעשה. עשה זה ואהבת את רעך כמוך, לא תעשה. כל מיני, יש לא תסנה, יש לא תיקום ולא תיתור, כל מיני. ננסה לראות, ברשותכם, אנחנו קצת ככה נקפץ בהתחלה כדי להגיע לענייני ספירת העומר. מקום מספר 2, זה גמרא בתלמוד ירושלמי, מסכת נדרים. שם יש איזשהו הסבר על מה זה אומר לא תיקום ולא תיתור. את בני עמך, למה אסור לנקום ולנתור? בטח אתם זוכרות מהבית ספר ש... במקום זה אומר שמישהו לא רצה לתת לך משהו ואת אומרת לו טוב, אז גם אתה, לא מקבל. ולא תיתור זה אומר, אני אתן לך, אבל למרות שלא באמת מגיע לך, כי אתה לא נתת. אז אומרת הגמרא, כתיב, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך, זה מקום מספר 2. איך אבידה? איך זה עובד? איך זה קורה? איך זה נעשה? אבל מי קטע קופד? ומה חצקין על ידוי? אדם היה שוחט, או לא משנה, מישהו עם סכין, הוא היה חותך, והסכין חתכה את היד, את האצבע שלו. כמו שנראה לי, מדי פעם קורה, כשחותכים סלט. אז תחזור ותמחי לידי, תחזור רגל שמאל, יד שמאל, ותחתוך את יד ימין. זה בעצם אומרת הגמרא, זה הדוגמה למעשה, שמה זה לא תיקום ולא תיתור. מה את שואלת על זה? מה את שואלת? מה הקשר בין הדוגמה לבין המעשה? בדוגמה מדובר על אדם אחד שחתך את האצבע שלו. פה מדובר על שני אנשים שונים. תשובה? כנראה שבאופן מסוים הגמרא מניחה שזה בדיוק הדמיון. שכנראה בני עמך זה איזושהי חטיבה אחת. ואותה... מכיוון שזה סט אחד, חבילה אחת, לכן לא שייך, זה לא שאיסור, כאילו, זה כאילו טיפשות. זאת אומרת, מה שהגמרא פה אומרת, היא לא אומרת אסור ליד שמאל לחתוך את יד ימין, איסור בל תשחית, אלא זה אידיוטיות כאילו. זה הרי אותו גוף. כן? אז אם הגמרא מתכוונת ברצינות לזה, אז כנראה שגם איסור נקמה, מעבר לאותו איסור, זה כאילו, זה פתטי, מה אתה רוצה? כאילו, איך זה בדיוק יעזור לך? הרי אתם אותו דבר. נכון, נכון, בדיוק כך, נכון. באמת ההנחת מוצא פה היא דורשת איזשהו כאילו התארגנות על זה מחדש. זאת אומרת, זה לא נראה באופן טכני, זה לא נראה דומה. אז אם בכל זאת ראו את זה כדומה, כנראה שההנחת מוצא של הגמרא הייתה שאני אמור להרים את עצמי להבנה כזאת. להבנה שכן, יש דמיון, שכשאני ואח שלי נמצאים ביחד, אנחנו כמו שתי ידיים של אותו גוף. יש מקומות שבהם רואים את זה. יותר חד. נכון. זה עוד עניין שהוא גם כן, הוא עצמו גם כן דורש הסבר. כנראה שבאמת המחשה הזאת יושבת גם על ההבנה הזאת, שכנראה זה היה בלי כוונה. בטוח אדם לא רוצה להערה לי. שמה?
שאנשים לפעמים כן רוצים, בכוונה עושים משהו, כי אתה הצמנת אותו, אז הוא מחזיר לך.
כן, כן, כן. נו, אז איך את עונה על זה, לקושייה?
אני באמת רוצה.
לא יודע, כנראה שיש פה איזשהו רובד מסוים שאני אומר לעצמי, בסדר, אבל זה לא. נניח, אני יודע מה, אם חניך שלך אמר שהוא לא אכפת לו מכלום, הוא שונא אותך. אומר לעצמך, בסדר. והוא אומר לך, אני נשבר שאני שונא אותך. עם נדר. אז מחייכת להסבר, זאת אומרת, אני מכירה אותו, הוא לא מתכוון לזה באמת, הוא חושב תחת התקפה. הוא צריך לקחת רטלין. עד שהוא ייקח אותו, אז הוא מדבר ככה, בסדר, וכשהוא ייקח את הרטלין, הוא יגיד לי סליחה, אלף סליחות וזה, לא התכוונתי לו, זה לא אני באמת, זה הידרה שלי, זה לא אני. אז כנראה שפה מדובר על איזשהו רובד יותר עמוק, יותר מהותי מאשר מה שאני רואה בשטח, מה שאומרים לי כאילו טכנית. או אולי אפשר גם לומר שגם אם יד ימין הייתה רוצה, נניח שיד ימין היה איזה עניין, לחתוך את יד שמאל בכוונה. אז כן הייתי חותך אותה. אז כנראה שלא זה נכון ולא זה נכון. זאת אומרת, גם אם זה היה בכוונה, אני לא הייתי חותך חזרה, כי זה אותו גוף. נראה אולי במקור שלוש רגע, זה נחזור חזרה, כתוב שם ביערות דבש, היה יש אחד מגדולי הדורות לפני כ-130 שנה, קצת יותר. בעיקר לאהוב איש את רעהו בכל דבר. הבנות הרבים, על ידי שנאה, באים כמה הבנות, כי אין מוכיח לחברו. שזה באמת איזשהו תיאור מעניין של תולדות שנאה, שכשיש שנאה, אז הוא לא מוכיח את חברו. ויתן שמחה בליבו, בראות חברו עובר עבירה. למה? שמח בחלקו, כי הוא אינו עובר. ובזה יש שטות גדולה. כי כל ישראל איש אחד, וגוף אחד. ואם כן הייתכן שישמח איבר אחד על חברו, אני צדיק ואתה רשע, זה לא שייך, זה שטות. אם כן, מה יועיל אם אין אני מגלח זקני בתער, שזה איסור תורה לבנים, וחברי מגלח, הרי אני, כן, זאת אומרת, אם הוא באמת מגלח, אז אני חצי מגולח, וחצי עינים מגולח, וכן הכל. כן, אז החידוד שלו, הוא שזה שיש מישהו בעולם שעובר עבירה, זה אמור לומר לי, אני עכשיו חצי עובר עבירה. זה לא עניין רק של אחריות, אחווה, אכפתיות, מה אכפתי לעזור לו, דברים כאלה, אלא זה ממש, זה אחריות שלי כמו שאני עשיתי בעצמי. אני חושב שבהקשר הזה, יש יותר גדול מאוד בזווית הראייה, שממנה אנחנו בעצם צופים על העניין. אם אני רואה את הכל בזווית שלי, אז באמת יש את הפנים, שזה אני בעצמי, ויש חוץ, כל מיני דברים שקורים מחוץ לי, בסביבה שלי. יש גם כן, במשפחה הקרובה, אחרי זה במשפחה יותר רחוקה, חברים, מכרים, עם ישראל, יש כל מיני מעגלים. אז אם אני רואה את עצמי בתור, כאילו, מישור היחוס, אז באמת יש הבדל בין מה שאני עושה בעצמי, בין מה שעושה בן דוד שלי. אבל אם אני רואה, לא ממני החוצה, אלא במבט רוחבי, של מה קורה כרגע עם התורה, מה קורה כרגע בעם ישראל, אז מה זה משנה אם אני עשיתי את המצווה, או את העבירה, או שמישהו אחר עשה אותה? זה לא, לא זה הסיפור כאילו. אלא האם יש תורה בישראל או אין תורה בישראל. האם יש פה קדושה או אין פה קדושה. וכשמישהו, או שהיה איזשהו קושי כזה, כשקרה איזה אירוע כזה, מעשה כזה, אז השאלה היא לא מי עשה אותו, אלא מה נעשה. וכשאני נמצא בתוך הלך רוח כזה, שאני עסוק במה קורה, ולא במי עשה, אז זה באמת לא משנה. זה לא משנה אם זה אני, זה קרה לי, קרה למישהו, לידי, למישהו אחר. זה, בכל מקרה, זה אותו כן עניין. זה, בסוף יצא שקרה כאן משהו. אז ככל שאנחנו עוברים מעולם פרטי לעולם כללי, מי עשה, זו שאלה שהיא לא רלוונטית. במיוחד, כשאנחנו בסוף התאריך, אנחנו יודעים שעם ישראל אמור להגיע להר סיני, הוא אמור בסוף לקבל תורה, ושם, אני יכול להגיד עד מחר, את האות שלי בתורה, הוראתי. יש פה כמה אותיות, מחכות, מה נעשה? אחרונים, עוד לא זה. אבל בסוף לא תראה תורה, כאילו. אם לא ירד עוד אחת לא תרד של מישהו, לא תרד התורה לעולם. אז במבט כלל ישראלי, זה ממש לא משנה מי עוד לא הוריד את האות שלו. אלא התורה עוד לא ירדה. התורה עוד לא הושלמה. כן, הגמרא המשיכה. ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זהו כלל גדול בתורה. אגב, זה ביטוי שהוא עצמו דורש פרנסה, הוא דורש הסבר. מה זה כאן? זהו כלל גדול בתורה. איפה את שמעת שיש תנאים שנותנים ציונים למצוות, כאילו? זה מצווה מצוינת, זה מצווה רצינית. יש מצווה לא רצינית, אני לא מבין. למה זה... למה? או, תכף נראה שזה בסיס לתורה כנראה. זאת אומרת, זה לא רק דבר גדול, כאילו. אלא זה הכלל שממנו התורה כאילו מתפצלת. אבל בן עזאי, שהיה חתנו כידוע, הוא אומר, אחרת, בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול מזה. מה באמת יותר גדול מהשבת כמוך? מה ההבדל בין בן עזאי לבין רבי עקיבא? רבי עקיבא אומר, אהבת הרע זה ממש כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר, לא, יש עוד משהו עוד יותר גדול מזה. זה ספר, תולדות אדם, זה כלל גדול מזה. יש חשמל בעיקרון. אז איך זה שיש פה אור? בכל אופן הזה, זה לא עובד. עובד. יפה מאוד, כל הכוונה. אז מה ההבדל בין... כן, רבי עקיבא אומר, אתה לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה את מכירה מהטקסים של כהן חובה, אתם צעדתם בטח עם הזה, ואתם שרתם את זה. בן עזאי אומר, זה... פסוק מתוך ספר בראשית, פרק ה', זה בתיאור הנוסף של בריאת האדם. זה ספר, תולדות אדם, זה כלל גדול מזה. למה זה כלל גדול מזה? שואלת, איפה זה מוזכר בכלל? מה זה? אז יפתחו אותה, תראו. בראשית פרק ה'. מה זה אומר הפסוק הזה? מה באמת ההמשך שם של הפסוק? יפה. בדמות אלוקים עשה אותו, נכון? שהאדם נברא בצלם אלוקים. אז בן עזאי אומר, הכלל הכי גדול בתורה, יותר גדול מאשר ואהבת אחיך כמוך, זה ההבנה שאתה בצלם אלוקים. ההבנה שהשם עשה אותך בצלם אלוקים. בדמות אלוקים עשה אותו. מה זה אומר לי, אבל הדבר הזה, כאילו, איך זה יותר בסיס התורה מאשר אהבת הרע? כנראה שבן הזה רוצה באמת לומר שהבסיס לאהבת הרע, בדיוק, זה ההבנה שהוא בצלם אלוקים. זאת לא רק מסיבות כאילו של חברה טובה ואווירה נעימה וקבוצה מגובשת וכל זה, אלא כאילו כלל גדול מזה הכוונה, לא רק יותר גדול, אלא יש בתוך זה כאילו עוד שורש, יותר שורשי. כי באמת כדי לאהוב את השני באמת, לא מספיק לדעת שהוא כמוני, שאנחנו באותה סירה, שאנחנו באותו עניין כזה, באותה רמה, אלא זה ששנינו בעצם בדמות אלוקים, שהאדם הזה הוא נברא בצלם אלוקים, אז אני מכבד אותו, אני מכבד את האלוקיות שבו כאילו. נכון, נכון. זאת אומרת, יש באמת הבנה, נקרא איזה שהיא ברמה כאילו הפרקטית יותר, של באמת אהבת הרע שכולנו בסירה אחת, אנחנו עסוקים במטרה אחת משותפת וכל זה. ויש גם כאילו השורש. השורש נובע שכל אחד, כאילו, הקדוש ברוך הוא ברא כל אחד בדמותו. כן? אז אני כאילו מכבד את הקדוש ברוך הוא, בזה שאני מכבד את האדם של... לידי. הייתי רוצה קצת לדלג למקום מספר 6. מקום מספר 6 מתאר את האירוע שבו אנחנו עסוקים, ובמסכת יבמות. גם כדי לחשוב לעשות איזה הברקה קטנה, על מה באמת ראתה כאירוע חזל, שדווקא במסכת יבמות אנחנו אומרים את מזכירים את העניין הזה. יבמות כידוע, כן, יבום, כאשר אדם נפטר בלי זרע, בלי בנים, יש איזה עניין כאילו להקים את בית אחיו. אז האח של אותו נפטר, הוא צריך לייבן את האלמנה, כדי להקים זרע לאחיו, שיהיה לו שם, שיהיה לו כאילו קיום. היום אין את זה, כי זה חייבת לשם שמיים. יש חליצה. אז בואו נראה ביחד את מה... רבי עקיבא אומר על זה שצריכים כאילו לנסות ללמוד תורה תמיד, כי מי יודע. בואו נראה ביחד. אני רוצה לקרוא. כן. זה קל, זה קל מאוד. בבוקר עזרה. זוכות את ההמשך? יפה. הלאה. יפה. יחשב. טוב מאוד. יפה מאוד. כל הכבוד. יופי. אז זה בעצם מה שהוא אומר, שגם אם, זאת אומרת, גם אם אדם באמת למד תורה בתור ילד, למד תורה גם אדם מבוגר יותר, וגם אם אדם לימד תורה, צעיר, אז גם כאילו אפשר ללמד תורה כשהוא מבוגר, כי אינך לא יודע איזה מהם יכשר, מי באמת יהיה בסוף תלמיד, יכול להיות שהתלמיד האחרון שבגיל 80, הוא זה שבאמת בסוף יושיע את ישראל. אוקיי, אמרו. נגבד ועד אנטיפרס. שנה עליהם. מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי. נקודה. מה זה אומר? כאן בעצם מתו? כאן מתו?
לא, זה
כן, כמה תלמידים מתו? לא, לא הבנתי. 24,000. 12 זוגים. כן. מה זה חידון כאילו עושים לי פה? אני לא מבין. למה לא פשוט כמה תלמידים מתו? נכון? זה חשוב מאוד מה שאת אומרת. כנראה שכאילו בבית מדרש סופרים זוגים. זוגות זה נקרא היום. סופרים חברותות. כאילו אתה לא סופר לך כמה תלמידים היו, זה לא משנה. זאת אומרת, אתה לא, זה דומה למי שחי ביישוב יודעת שסופרים משפחות, נכון? יש ביישוב 500 משפחות. מה זאת אומרת? איזה מין כאילו ספירה מוזרה למשפחות. תגיד לי כמה אנשים יש ביישוב הזה. אני חסך לך כמה אנשים יש. מה יגיד? אתה יודע כמה אנשים יש? את עולה את בעלי חבר, נכון? לא יודע את בעלי חבר. הרבה שנים בעלי חבר. 10 שנים בערך? 10 שנים. את לא יודע כמה אנשים יש בעלי חבר. מוזר, נכון? חכי שנייה אחת. תמר. לא יודע. ונולד בבדואל. הלאה. תמר. אנשים, כמה אנשים יש? בלי כפול. כמה אנשים? אני לא יודע כמה אנשים יש. לא יודעים, נכון? לא יודעים. כי סופרים ביישובים משפחות, נכון? לא אכפת, כאילו, אתה לא באמת נחשב כאדם עם אישיות, כאילו. חמולות. יש גושים, כאילו. אז הנקודה הזאת היא עקרונית. זאת אומרת, יש משהו בחיים של יישוב, שמה שסופרים אותו זה משפחות, כאילו. זה מה שנחשב. יכול להיות שיש גם מאבקים ביישוב. אבל זה לא משנה. כי זה לא יחידה שסופרים אותה. זה אולי כוח עתודה, יכול להיות שפעם הוא יהיה משפחה, אבל כרגע כאילו לא סופרים אותו. בבית מדרש סופרים זוגים תלמידים. לא סופרים אנשים, סופרים חברותות. כמה חברותות יש פה? וכולם מתו בפרק אחד. ונחשוב רגע, שנייה אחת באופן פרקטי, איך זה בדיוק עובד. רבי עקיבא כתוב שאחרי שהם מתו כולם, העולם היה שמם, נכון? ובעצם יוצא שיש בעולם ישיבה אחת, ישיבת רבי עקיבא. שהוא העמיד 24,000 תלמידים, היום דרך אגב אין ישיבות כאלה. תקחיל הישיבה הכי גדולה שפשוט איכשהו מכירה, נכון, מיר זה הישיבה הכי גדולה שאת מכירה? במיר יש היום 5,000 תלמידים. זה הישיבה הכי גדולה בארץ, בעולם כנראה. יש לה כל מיני שלוחות וסניפים וכל זה, 5,000 תלמידים. אז 24,000 זה אומר שכל עולם התורה התרכז כאילו תחת מטריה אחת, רבי עקיבא. וכולם מתו בפרק אחד הכוונה בלמד ג' יום. נכון, יש כאלה שנוהגים מתז וניסן ועד ל"ג בעומר, שזה בעצם למד ג' יום, יש כאלה שנוהגים מא' אייר ועד ג' סיוון, אותו עיקרון. אז כמה זה ביום? כמה אנשים מתו ביום? או כמה זוגים, זוגות מתו ביום? אם יש 24,000 תלמידים, או 12,000 חברותות, ב-33 יום. אז כמה זה ביום אחד? בערך, פחות או יותר. שמונה מאות איש בערך, זאת אומרת, 830 בערך איש. זה אומר בעצם כ-400 חברותות ביום. מה זה אומר מבחינת הלוויות? סתם, נניח, אם אנחנו עושים הלוויות, נניח סביב השעון, נניח לא ישנים, כאילו, כל רגע הלוויות. זה אומר, 800 הלוויות ביום, זה אומר בערך משהו כמו, בוא נאמר, נניח 20 שעות של הלוויות, כי גם הכוונים צריכים עכשיו לנוח, נניח 20 שעות, זה אומר 40 הלוויות בשעה. תחשבו רגע על ראש ישיבה, שמשך חודש ושלושה ימים, יש לו 40 הלוויות בשעה. 40 הלוויות בשעה. פעם בדקה וחצי נקבר לו תלמיד. זה משהו מטורף לגמרי, נכון? והעולם היה שמם. ורבי עקיבא מצליח לאסוף את עצמו, ללכת לדרום, לאסוף 5 אנשים, ו, ולשנות להם בתורה. ועל זה הוא אומר שאם אדם לימד תורה בילדותו, ילמד תורה בזקנותו גם כן. כי אתה לא יודע מה יקרה בסוף. אתה לא יודע איזה מהם נכשר. זה מה שבעצם קרה שם. נמשיך עוד טיפה. כתוב שלא נהגו כבוד זה בזה, נכון? שהוא הלך לדרום, מצא שם 5 אנשים, ולימד אותם תורה. והם העמידו את התורה מחדש. ואיזה 5 הם? זה רבי מאיר, ורבי יהודה, ורבי יוסף, ורבי שמעון בר יוחאי, שאנחנו רואים שמעון ונפגש איתו, ורבי אלעזר בן שמוע. ושיהיה המשך התורה. כי העולם היה שמן. לא סתם 5 אנשים, בטח אנשים שיש לה פוטנציאל. זיהה אותם. מעריך שזה קרה אחרי. שאחרי שפשוט כאילו כולם נגמרו לו. זאת אומרת, אני רק אזכיר שאלה שהיא שבעת מצחיקה, אבל זה ממש לא מצחיק. אנחנו חוגגים את ל"ג בעומר כי שם פסקו מלמות, נכון? תזכיר לי על מה בדיוק השמחה? זה גם. אבל גם פסקו מלמות, נכון? התלמידים, המגפה פסקה. מה זה אומר באופן מעשי? פשוט נגמרו. כאילו, אתה אומר, נניח, הבית הפסיק להישרף, ברור, כי כבר אין אותו יותר, הוא פשוט אפר. זאת אומרת, כולם נגמרו, זה לא שמישהו ניצל, כאילו, היה שם איזה מישהו ששרד את התופת. אלא פשוט כולם נגמרו, העולם היה שמם לגמרי. ואז מגיע רבי עקיבא, ודורש את התורה, ושונה אותה לעוד 5 תלמידים, והם העמידו את התורה באותה שעה. בכל אופן, החשבון הזה, של מה שקרה באותו פרק, זה מזעזע פשוט. עולם תורה שלם התפורר לחלוטין. כן. נכון. נכון. לכן בדיוק התכנסנו. אוטוטו, תכף. עוד שנייה. בכבוד. כן, תנה. חבר, מי קורץ? אסכרה. אסכרה זה כמה אפשרות, באופן פשוט, אסכרה זאת מחלה שפוגעת במעיים והורגת את הבן אדם מבפנים, כאילו. מרכיבה את האיברים הפנימיים בפנים, ופשוט הם מתו במיטה משונה. יש כל מיני דרשות אחרות, אבל זה בעצם מה שבאופן פשוט, זה המיטה שבה הם מתו, מיטת אסכרה, שהיא באה על חטא לשון הרע, כך אומרת הגמרא. ועל זה הם מתו. מהר"ל על זה, אני לא ארחיב מדי, אבל הוא אומר שבאמת הם מתו עד עצרת. אבל הם הפסיקו לחלות חדשים, כבר לא חלו יותר, אחרי ל"ג בעומר. זאת אומרת, ל"ג בעומר היה בעצם הזמן שבו כבר לא חולים. נכון. נכון. אבל זה היה באמת מוזר מאוד מגפה, שהיא פוגעת רק בבית המדרש, כאילו. אף אזרח, אף עובד ניקיון, אף נהג אוטובוס, לא חלה במחלה הזאת, מלבד אנשי בית המדרש. זה היה משהו מאוד ממוקד. אז המהר"ל אומר שעד ל"ג בעומר התגלו מחלות חדשות כל פעם, עוד מישהו חלה, ועוד מישהו חלה, ועוד מישהו חלה. אחרי ל"ג בעומר, כבר לא היה יותר מי שיחלה, כמו שאתה אומר, מתו. אבל הפסיקו להתגלות מקרים חדשים של הדבר הזה, והם השאר, כי מי שכבר היה חולה, אז הם מתו עד עצרת, עד לשבועות. אבל יש נוסח טיפ-טיפה שונה, במדרש רבה, במקום מספר 7, קהלת רבה, אז בואו רק נראה את זה, טוב? בכבוד. כן.
רבי
יוסי הגפאים. לילי? פה יש דבר ראשון, כתוב שזה היה 12,000 תלמידים. קצת מוזר. או שאנחנו נאמר שכנראה שהמושג תלמיד, לפי עקיבא, זה פשוט צמדים. כל צמד הוא נקרא תלמיד. יכול להיות. וגם שבעה בסוף, יש עוד שניים כאן שהם לא הוזכרו קודם. וגם יש עוד דבר חשוב, של מה הייתה הסיבה שהם מתו. עקיבא אומר, שהם מתו בגלל שהייתה עיניהם צרה בתורה זה לזה. זה קצת שונה מאשר לא נהגו כבוד זה בזה. אז אומר העץ יוסף, שלא נהגו כבוד זה לזה, זה הגרסה שבגמרא עצמה. ושם במדרש איתה, שהייתה עיניהם צרה אלו לאלו. כלומר, שהיו שונאים זה לזה, ולא היו רוצים לענות זה לזה בלימוד. וכאן פרש, הכוונה זה ביבמות, שלא נהגו כבוד, וכו', שלא חש כל אחד מהם על כבוד תורה של חברו. ואין כבוד אלא תורה. מה חידש העץ יוסף? שהבעיה היא לא הייתה בעיה חברתית, לא הייתה בעיה של כאילו אנושית, שאין כבני אדם, היה להם זלזול זה בזה, אלא הייתה עיניהם צרה בתורה זה לזה, הכוונה שכל אחד לא קיבל את התורה של חברו. אז אנחנו מזה באמת מבינים, שכנראה שהאבלות היא לא על עניינים חברתיים שקרו שם, אלא על עניינים של בית מדרש, כאילו, שבית המדרש לא הצליח לתת כבוד בתורה אחד לאחר. זאת אומרת, המשימה, אם רוצים לתקן את החטא הזה, כן. לא אמרנו ככה, אמרנו רק ש... רבי עקיבא קורא להם תלמיד, הוא קורא לזוג תלמיד. כנראה. נכון, יכול להיות שזה בדיוק הנקודה. שהם אמורים להיות גוף אחד, כאילו. זה אמור להיות ישות אחת. אז איך אתה לא מבין את זה, כאילו? אין ספק שזה מאוד 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 קשה. הכי קשה שיכול להיות, כי זה היה כל המסירות נפש שלו בחיים, הייתה בדיוק על זה, להעמיד תורה. הוא הרי עזב את אשתו 24 שנים בשביל זה. ובסוף כלום, הכל לטמיון, שום דבר לא נשאר, כלום, כלום, כולם מתו במיטה משונה. זה דבר מדהים. וכנראה, אני בטוח לא עשה חשבון נפש שלה. אני בטוח שהוא לא אשם בזה. כי הוא הרי אמר, כמה שאהבת חברים היא דבר חשוב. כנראה שהוא חי בדור כזה, שזה היה התיקון שלו. ולא תמיד בחינוך יש 100% הצלחה. אפילו רבי עקיבא, אפילו לא רק 100% הצלחה, אלא קיבל במשך 24 שנים 0% הצלחה. הוא אומר, אף על פי כן, אני ממשיך. זאת אומרת, כנראה שזה לא שרבי עקיבא ימציא את הבעיה הזאת. אז זהו, אז באמת, באמת, בוודאי שהוא היה אחראי כבר הרב שלהם, אבל רבי עקיבא, רק אני אזכיר, חי בדור שאחרי שנחרב בית שני. בית שני בעצם נחרב על שנאת חינם, על פער בין מעמדות בתוך עם ישראל, ועל ניתוק בין עולם התורה לבין עמי הארץ וכל זה. ו... רבי עקיבא ניסה בכל יכולתו, בכל כוחותיו, לטעת את ההבנה הזאת שאנחנו גוף אחד, ולא יצליח בהתחלה. כנראה שבעונה הזאת לא. הכוונה שכשהוא לימד תורה 24,000, וכולם מתו, והעולם היה שמן. זאת אומרת, לא היה אף אחד שהשלים את הדבר הזה, עד שהוא עצמו הלך ושמח עוד 5 או עוד 7 אנשים. כנראה שתגדיקו איתם יותר. דקה, דקה. למד ג' ימים. כנראה שזה היה משהו שהוא עמוק מדי, מכדי שיהיה אפשר לעשות איזה ערב התעוררות, וזה היה פותר את הבעיה. נכון, נכון. כנראה שהוא ניסה. יכול יכול טוב. אבל זה משהו מאוד, מאוד חזק, הנקודה הזאת, שזה לא בעיה של פילוג בעם ישראל, כאילו. זה לא בעיה בקהילה, זה לא בעיה בחברה. הבעיה הייתה בתורה. ולכן, זאת אומרת, אם אנחנו צריכים לחשוב על איזשהו תיקון בהקשר הזה, זה להוסיף כבוד תורה זה בזה, נכון? זאת אומרת, לא רק להוסיף יחסי אנוש טובים, כאילו, ולהיות מנומסים ולהיות חייכנים אחד לשני. אלא להוסיף כבוד לתורה זה בזה, שזה בעצם מה שגרם לאותה מגפה. זה אומר שכשאני לומד תורה באופן מסוים, אני משיג מסקנה מסוימת, נניח לדוגמה, אני השגתי מסקנה שדבר כזה וכזה הוא מותר על פי הלכה, ואדם אחר פוסק שזה אסור על פי הלכה, אני צריך לנהוג כבוד בדעה של האוסר. להתבונן בה, להחשיב אותה, להתייחס אליה, לאמת אותה מולי, ולא לנהוג כבוד זה בזה, זה אומר שכשאני פוסק הלכה מותר, מבחינתי, שאר הדעות חסרות משמעות. שאלה טובה מאוד, קשה מאוד לבחון את זה. באמת קשה מאוד לבחון, קשה מאוד לצלם מצב ולהגיד, הנה, אתה נוהג כבוד, או אתה הפוך לא נוהג כבוד. זה הרבה, הרבה מאוד יחס פנימי, כאילו, מה אתה מרגיש כלפי הדבר הזה? האם כשאתה שומע דעה אחרת ממך, אתה קשוב אליה? אתה אכפת לך מזה? אתה אומר, גם זה חלק מתוך דבר השם, אני נדרש להתבונן בזה? או שאתה אומר, אוף, חבל שלא כולם חושבים כמוני. זה אחרת. ואולי זה בדיוק ההבדל, אם אני רואה את הדברים דרך העיניים שלי, כאילו, ואז מי שחולק עליי, אז הוא מאיים, אז הוא מקשה עליי את החיים, או שאני רואה את זה במבט רוחבי של מה התורה, מה קורה פה. ואז זה לא משנה מי אמר, משנה שהתורה עכשיו יותר גדולה. וכנראה שכל שנה, בעונה הזאת של השנה, עוד יש לנו מה לעשות עם זה. גם בתוך בית המדרש, וגם כנראה במעגל רחב יותר. לנהוג כבוד זה בזה, זה אומר, זה לא שאני עכשיו באיזה כאילו עולם אמורפי כזה, שלא אכפת לי מכלום, הכל בחולשה גדולה, הכל כלול, פוסט מודרניזם. בדיוק הפוך. אלא יש תורה שלמה, אלוקית, גדולה. אבל אני מבין שהתורה היא לא רק מה שבכיס שלי נמצא. יש עוד כיסים בתורה הזאת. ואכפת לי מאוד כאילו לתת מקום לכיס השני גם כן. לא בתור איזה אופציה מפוזרת כזאת, שהכל נכון והכל כלום. אלא בדיוק הפוך. אני יודע שהתורה גדולה יותר ממני. אני יודע שאני אמור להיות, זכיתי להוסיף משהו בתורה. אבל לא הכל כאילו כבקשתי. זה אתגר מאוד גדול. כן.
אבל מי שהוא לא תלמיד חכם, עם הרבה הרבה ידע, אם הוא רוצה לשמוע את כל הכיסים, הוא לא יודע מה הכיס שלו.
נכון, נכון. זה כבר בעיה טקטית. של איך עושים את זה נכון, ולא יוצאו לעשות כאילו בלבול עמוק, או סלט ירקות. זה כבר עניין ביצועי כאילו, של איך עושים את זה נכון. איך בונים את הגזע בצורה כזאת, שאחר כך הענפים הם לא יהיו בלבוליים. אבל יש גם משהו אסטרטגי בתוך זה. שאסטרטגית, זה לא רק כאילו רטוריקה. זה לא רק בשביל שיהיה עוד, כאילו, שאף אחד לא יגיד שאני סולם את הפר, אני אתן מקום לעוד דעות, אבל זה שטויות. אלא אני באמת מקשיב, אני באמת רוצה לשמוע איזשהו צד נוסף. את צודקת, שאם זה בא לפני שאדם בנה בעצמו את העמוד שדרה שלו, אז זה לא יהיה באמת תועלת, זה יהיה הפוך, זה יהיה נזק. אז יהיה סתם בלבולים. אבל יש משהו עקרוני בתוך הדבר הזה, שעולם התורה נבנה מתוך המקום של חברותה, מתוך המקום שאני וחברותה שלי לא חושבים אותו דבר, וסופרים חברותות, וחברותה היא נקראת תלמיד. וזה שהשם בנה כך את העולם, שכדי שאני אוכל ללמוד תורה, אני צריך מישהו שהוא שונה ממני, זה אומר משהו לגביי. זה גם אומר משהו על לימוד תורה. זאת אומרת שיש משהו בעמיתה של תורה שמחייב לתת כבוד זה לזה בתורה. ושוב, זה קל מאוד לתת כבוד זה לזה ברחוב, בבנק. זה הכי קל שיכול להיות. אתם חייך מכולה, הכל בסדר גמור. זה מאוד קשה לתת כבוד לתורה בבית מדרש. הרבה יותר קשה. כי שם זה ציפור הנפש שלך. ואתה חושב אחרת ממנו. ואתה אמור כאילו לראות איפה זה בונה לך משהו. איפה זה מוסיף לך משהו. אז את צודקת, שבסוף יש עשה לך רב, אנחנו צריכים, וכל עוד אדם הוא לא ברחי, באמת להכין את זה, וליצור את ההרמוניה וכל זה, אז הוא צריך להתמקד בנקודה שלו. אבל לנהוג כבוד, זה לא להסכים עם כל דעה אחרת. זה כאילו לתת לזה מקום. להגיד, אני לא עסוק בלרמוס אחרים כאילו. ושוב, בהקשר של לימוד תורה זה הרבה יותר קשה. אז מה שיש לנו כאן, זה בעצם אתגר גדול. להוסיף כבוד תורה קודם כל, באמת מדרש. ולהוסיף יחס של כבוד כלפי דעות שונות בתורה. שכמובן, צריכים פה שוב פעם, אני אדגיש פעם אחר פעם, שיש דעות שהן מחוץ לבית המדרש. שהן לא נוחשות שום כבוד, כי זה סתם שקרנות, סתם שקר. אבל בתוך בית המדרש, דעות שהן בתוך עולמה של תורה. זמן סקירת העומר הוא זמן שבו התורה נאספת. ולכן זה ממש ממש ברור, למה דווקא אז זה קרה כל העניין הזה. כי זמן סקירת העומר הוא הזמן שעם ישראל נערך לקראת מתן תורה. ואיך נקבל תורה אם אני לא אגיע מספיק קשוב כאילו לכל ה... אותיות בתורה של כל אחד ואחד פה. Okay. והמגמה שלנו מתוך הדבר הזה היא מגמה כפולה. מגמה אחת, לחזק את כבוד התורה. כמו שכתוב בהלכה. אני אגיד לכם רק, ברשותכם. הכל כמובן נעשה ברוח טובה ובחיוך ובאהבה גדולה ובלי להיות משגיח כשרות אחד של השם. סימן קוף נ"א בשולחן ערוך, בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין נוהגים בהם גלות ראש, נבון שחוק ועיתול ושיחה בטלה. ואין אוכלים ושותים בהם ולא מתקשטים בהם, הכוונה מתפרים כאילו בחדר, ולא מטיילים בהם, הכוונה יושבים בצל, שורש צל, ולא נכנסים בהם בחמה, מפני החמה, ובגשמים, מפני הגשמים, תלמידי חכמים ותלמידיהם, מותרים לאכול ולשתות בהם מדוחק. זאת אומרת, אסור שיהיה קלות ראש ושחוק ושיחה בטלה, ואסור לאכול ולשתות בהם, אלא אם כן אדם תמיד חכם ותלמידה ומדוחק. לא רק הכוונה, יש שני פירושים, או לאכול מדוחק, הכוונה כשאתה ממש רעב או ממש צמא, ובית שאתירו מדוחק לשתות בהם. זאת אומרת, כדי שלא יהיה ביטול תורה, שאדם לא עכשיו ילך הביתה כל פעם לשתות ולחזור, אז אתירו מדוחק, אבל ההגדרה הזאת מדוחק, זה שאתה עושה את זה כאילו, אבל עם איזו צפיתה בלב כזה, כאילו. לאכול ולשתות. לשתות הכוונה זה כאילו שתייה שהיא חשובה, לא קוסמן. יש אומרים, הרמה אומר שבבתי המדרש, אפילו שלא מדוחק שר. כיוון שזה באמת מחוץ לעיר וכו', אז לכן התירו אפילו לא בדוחק. משנה ברורה אומר שזה רק מי שלומד קבוע שם, אבל לא איזה מישהו שככה הגיע לחמש דקות. ואין מחשבים בין חשבונות, אלא אם כן חשבונות של מצווה, ואסור אפילו להספיד בהם, אלא אם כן לאחד מגדולי העיר, ועוד כהנה וכהנה. ואסור לישון בהם, גם לא שנת הרי, ומדרש מותר. וכן הלאה, אז זה הדרך. אז אני מבין שזה לא קל, קודם כל. אני גם מבין שהיום יש איזו הרגשה ש... מדרש של נשים זה לא אותו דבר. תמיד אני ככה מחפש את הפמיניסטיות בהקשר הזה של חובות, כאילו. איפה הם נעלמו? בכל אופן, אז בוודאי שבתקופה שבה אנחנו צריכים להרבות כבוד תורה, אז צריכים קצת יותר להקפיד בהקשר הזה, ואני מציע הצעה שקשורה לשני דברים. דבר ראשון, אכילה ושתייה, הכוונה לא אכילה ושתייה ביסקוויט, אלא אכילה ושתייה, כאילו, שוארמה, דברים כאלה. זה אחד. ובית, בעניין קלות ראש, אז לשבת בבית מדרש בצורה שמכובדת, אפילו בערב כשאת עושה חזרה לעניין וכבר תעייפה, וכבר שעה מאוחרת וזה, אז צריכים ממש לשים לב שלא נניח לשים רגל על כיסא. אחר. לא מתאים, מה זה? וג' זה נושא הפלאפונים. שברוך השם הוא יחסית מוקפד כאן, אבל נראה שצריכים קצת יותר, כאילו פשוט לא לשים פלאפון בתוך בבית מדרש. כמובן, הכל זה, אם כאילו מישהו קחת על עצמה, זה רק עניין אישי שלה. והיא באה איזה אורחת ולא יודעת שאסור פה... להכניס פלאפון והוא מצלצל בשיעור, אז לא צריכים לבלוע אותה. הכל בסדר גמור. וזה נניח משהו שאפשר דרכו לראות את בית מדרש בקצת יותר כבוד תורה. יותר יחס נכון ללימוד תורה. נכון. אני חושב שהנקודה הזאת היא דורשת מאיתנו באמת איזשהו... תשומת לב, שוב, לא ברמה של החלטות לשנים ולדורות. משהו קצרצר, קטן, עד להגבוה אומר, אתה יודע שזה הנקודה שלי, שאני כאילו, דרך זה, מוסיף כבוד לתורה. זה אחד. שניים, זה כבוד אחד לשני. ברוך השם זוכים להיות חברים בבית מדרש. זה לא רק חברות של חוויה משותפת, אלא זה חברות בבית מדרש. לנסות כמה שאפשר, לתת כבוד לתורה זה בזה. לשמוע אחת השנייה, להקשיב אחת השנייה. זה בוודאי יכול להיות דבר טוב. ועשה טוב, אנחנו נעשה נעסוק בדבר השם כל יום, כל הערב, נימד כל פעם שני קניינים מתוך קניין תורה, כדי להגיע לשבועות עם ממחת הקניינים בעזרת השם. שיהיה זמן קיץ מוצלח, פורה, רגוע, שמח. מלא בדברים טובים, בהצלחה.